בעזרת השם, נלמד דיני ריבית. ריבית זה באמת נושא מאוד מאוד שכיח, מאוד שכיח, שהיסודות והעקרונות צריכים להיות ידועים. לפעמים אפילו בפעולה קטנה במכולת, אם לא יודעים פרטים, לא יודעים, אפילו אדם קונה בגדים או קונה משהו מעין זה, ונקודות מסוימות הוא יכול חס ושלום לעבור לאיסור ריבית, איסור כל כך חמור. אבל לפני שנתחיל ריבית, נדבר על דיני הלוואה. כתוב בתורה, עם כסף תלווה את עמי, שמשם לומדים שיש מצוות עשה מהתורה להלוות כסף לאדם שנזקק לכסף. מצוות עשה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד מבררת את השייכות, את האחדות, את הערבות המיוחדת שיש בעם ישראל, שזה מצווה לעם ישראל. אם כסף תלווה את עמי, זו מצווה שמאפיינת, היא דווקא קשורה, שהמצווה היא דווקא להלוות לעם ישראל, ועליה נאמר, אפילו על המצווה הזאת, וחי, אחי חי מח, שזה חיים כפשוטו, אדם נותן למישהו הלוואה, הוא מחיה אותו. מכלל המצווה של התורה, שזה היה מאוד מחודש, שזה מצוות עשה, להלוות כסף, זה גם להשאיל כלים. זאת אומרת, אם יש לי מקדחה, השכן מבקש, אני משאיל לו את הכלי הזה. בסופו של דבר זה מצוות עשה של וחי אחיך עמך, שזה דבר גדול. זה לפעמים הרבה פעמים לא תמיד נופל האסימון, שבקש ממך איזה משהו, איזה אפילו יכול להיות אולי איזה אפילו כלי כתיבה, ואתה משאיל לו, זה מצוות עשה מן התורה. חידוש גדול. וגם בזה כמובן הגדרים של הדבר, זה מצווה של גמילות חסדים. מצווה מאוד חשובה, והרבה כתבו על הגדלות של המצווה הזו, שהיא שותף למעשה שמיים וארץ, דברים כל כך גדולים, היכולת של האדם להלוות, אבל כמובן זה תלוי ביכולת של האדם. זה דבר ראשון, אדם לא יכול כל כספו להלוות, גם אולי לחבר הכי קרוב שלו. נכון שבצדקה יש גדר של חמישית. בהלוואה אין גדר של חמישית, כי סביר להניח שתקבל את הכסף חזרה. אבל אומרים חז"ל שאדם לא ישים את כל כספו להלוואה. אפשר לדעת. וגם כמובן זה גם תלוי במצב של האדם. זה לא פשוט להלוואה, זה ממש לא פשוט. אומנם התורה וחפץ חיים, יש לו ספר שלם שהוא מעריך, כמו שמירת הלשון, על אהבת חסד, שהוא מדבר על בנושא שלם, שהוא מדבר על בניין הלוואה. עד כמה זה חשוב, עד כמה זה, וחי אחי חי מח, זה מציל. אולי אפילו בשונה מהצדקה. כי צדקה, גם הרמב"ם וגם נפסק בשולחן ערוך, צדקה גדולה הלוואה מהצדקה. למה? כי צדקה זה רק לעניים. צדקה זה נקודתי. הלוואה זה רק לעניים, זה יכול להיות גם לעשירים. יכול להיות שהעשיר עכשיו הוא רוצה לפתוח עוד מפעל, הוא לא יודע מה, הוא רוצה הלוואה. מצווה תעשה להלוות לא בלי ריבית. אז אמרנו זה, למרות שמצווה כל כך גדולה, זה מאוד מאוד תלוי, קודם כל ביכולות של האדם, וגם בביטחון שלו בקדוש ברוך הוא. כי יכול להיות שאדם נותן הלוואה והוא לא ישן כל הלילה, זה לא שווה. אין עניין שאדם או שאשתו לא מסכימה והוא נותן או דברים כאלה. אין אדם שייתן, יעשה גמילות חסדים, ובסופו של דבר הבן אדם הוא גומל רע לעצמו. נכון שיש מצווה חשובה וגדולה, אבל אם לאדם איפשהו בלב הוא מרגיש שזה לא זה, ואפילו סומך על הבן אדם, כל שכן שאם הוא לא סומך על הבן אדם, אין לו מה לתת לו הלוואה. גם עם שטר וגם עם הכל זה לא יעזור. כי לך תדע, בן אדם תמצא אותו עוד שנה, תמצא אותו עוד שבוע, אני לא יודע מה, לקח את הכסף ברח. אז זה מאוד תלוי, נכון, זה הרבה דבר, הרבה, זה חידוד של המצווה, מצוות גמילות חסדים, כמו הכנסת אורחים. אדם זה מצווה חשובה, גדולה, פני השכינה הזה, אדם לא יכול להכניס אורחים, ובסופו של דבר, הוא מזיק לבית שלו, מזיק לחינוך הילדים, מזיק לשלום בית שלו, מצוות גמילות חסדים זה מעלה. ובוודאי בהלוואה זה ככה. וגם נכון בהלוואה, זה מאוד מאוד תלוי גם. אם חבר מבקש הלוואה, למשל, למותרות, רוצה לקנות אוטו, איזה אוטו? וולבו. משהו להשתדרג. לא ייתן לו הלוואה. למה שניתן לו הלוואה? זה מותרות. אבל אם אדם רוצה הלוואה, לא יודע מה, לבית, או הלוואה למשהו שהוא נצרך יותר, כי מצוות הלוואה למי שבאמת נזקק. אני בתור מלווה הלוואה, אני רוצה לשאול למשם הלוואה. אתה אומר לי לא אותו? לא. כי התורה אומרת הלוואה למי שהוא נצרך ונזקק. אבל אם זה למותרות, אני לא, אין לי את המצווה. יכול להיות שאני יכול להדר, להיות חסיד, אני נותן לו הלוואה. אבל הגדר של הלוואה, החיוב של הלוואה, זה וחי הכי חיים אחלה, דברים שיש בהם חיים, חיות. דבר שבאמת אדם, הוא באמת צריך אותו. ודאי למזון, לאוכל, לבית. עשיר, אם עשיר עכשיו, לעשיר אפילו נראה בהלכה, שיכול להיות, אולי נגיע לשתב הזה, לגבי עשיר ודאי. עשיר עכשיו יש לו מפעל, הוא רוצה להגדיל את המפעל, הוא בחינה שהוא נזקק לדבר הזה. זה לא מותרות, זה דווקא בעשיר, מצינו בחזל, שיש צד שהלוואה בעשיר היא חשובה אפילו. כי אני מחזק אותו, או שהוא לא ייפול, אפשרות אחת, יכולת של אדם יש לו הרבה נכסים, אבל הוא צריך מזומנים. למכור את הנכסים, אז איפה שהוא יאבד את היוקרה שלו, והוא צריך, אדם כזה צריך לפרוץ קדימה. וקשר הלוואה של כסף, מזומנים. הרבה פעמים, תמיד אומרים, הקבלנים זה עם הכי עני. הם הכי עשירים, אבל הכי עניים. למה? כי תמיד אין להם מזומנים. תמיד הם עובדים, כסף לא מסתובב פה. כסף הוא בכלים, בבתים, פה, בנכסים, אבל לא במזומנים. אין מזומנים. מזומנים לא מגיעים אליהם. זה עשיר שאולי עכשיו הוא נזקק להלוואה, אז הוא בחינת נזקק, פשיטה. אולי יש בו צד של קדימה אפילו, אומרים חזק. אם זה לחזק אותו שהוא לא יפיל את העסק, אז לא רק שאתה נותן לו הלוואה רגילה, אלא אתה גם גורם לקיים את העסק, שבסופו של דבר גם העסק הזה גם מטיב לאחרים שיעבדו בעסק הזה. אנשים ששכירים בעסק הזה.
כן. מה עם סתם? כאילו, סתם, אצלנו זה כזה, זה לא באמת הרבה כסף.
מצווה תעשה מהתורה גם.
לא, אבל אם אני נגיד יודעת בוודאות
שהכסף לא עשו. זה שאלה טובה. כי יכול להיות שבין חברים טובים, בסכומים מסוימים, אני תמיד זוכר את זה בישיבה, היו נוסעים לחתונה, היה צריך לשלם 10 שקלים לאוטובוס. לא יודע אם זה היום, אבל פעם זה היה. ותמיד יש כאלה ששוכחו. תלווה לי 10 שקלים, אתה יודע, הלך, תלוי באדם, המלווה. אם אדם המלווה בסכום כזה, הוא יודע מראש שיקבל או לא יקבל, הוא מוכל לכיפק. אבל אם הוא לא מוכל, 10 שקלים הוא בסדר, אבל סכומים יותר גבוהים, אז פה מחובתו לדרוש את הכסף. יכול להיות שהבן אדם שכח. למה? כי המלווה הוא לא היה בסדר. למה הוא לא היה בסדר? כי לפי ההלכה, כל הלוואה, חייבת להיות בשטר. חייבת להיות בשטר. כל הלוואה. לא נעים, כן נעים, מה הוא חושד בי, מה הוא לא חושד בי. אין דבר כזה. הלכה אומרת, הלוואה צריכה שטר. למה? לא כי הוא חזק שחלי להיקפור. אני, פלוני, בן פלוני, מוסר לך 54 שקל בפני דוד ושימון העדים, החוב יחזור לכל היותר תתתה, חתימה. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר מה קורה? תכף אולי נגיע מה האחרונים אומרים, אבל זה בשולחן ערוך ודאי ככה. שולחן ערוך, אין פה. כן נעים, לא נעים, כי למה? לא יגיד שמה לא הבאת לי. אדם שוכח, במיוחד סכומים קטנים. אדם שוכח. ולא נעים למעל זה לדרוש, אז הוא מקפיד עליו. ואז הוא יכול להיות כל חייו באיסור. הוא לא יזכור את זה עד 120, אבל איפשהו הוא גורם לו איסור. עמל וגרם ללא ואיסור, כי הוא היה צריך לכתוב את השטר. אם אתה לא כותב שטר, אז אתה כך בחשבון, שמה? שאם הוא לא מחזיר, אם אתה דורש, מעולה. ולא צריך להתבייש. זה יסוד חשוב בדברים האלה. זה לא, לא נעים, כן נעים, מה יגיד, אני קמצן. בטיח הלוואה. אני מציל אותך מאיסור. איסור חמור אפילו. שזה גוזל, גזל, זה מציל אותך מגזל. תחזיר לי את ה10 שקלים. אלא אם כן אתה אומר, אני מוכל לו. מוכל לו. מבחינתי, היה לי לא מזמן דבר כזה, מישהו ביקש, מראש שכבר נתתי איזה אדם שהוא נצרח, אמרתי זה כבר צדקה, מה, איפה הוא יכול להחזיר לי? לא, זה לא סכומים גדולים. 300 שקל, ידעתי שאין, הוא צריך לסתימה בשן, אין לו, אין לו אפילו לסתימה בשן. נתתי, באמת הוא לא, הוא לא חזר, ידעתי שהוא לא. כי מראש, יכולתי להגיד לא, אבל מראש אמרתי, אז זה צדקה, אני כבר אתן צדקה. יחזיר, יחזיר, אני לא אגיד לו לא. אבל מראש ידעתי שמבחינתי זה צדקה, אם יחזיר זה מבחינתי מתנה. אבל צריך לזכור את זה, אם אתה לא מוכל, אתה לא בסדר. כי אתה הבאת, אתה השם, המל והשם, אתה הבאת את זה בלי שטר. אפילו 10 שקלים, כן, זה כן, זה כסף. שווה פרוטה אפילו. אלא אם כן, אתה אומר, שמע, כפרה 10 שקלים. הם קונים איזה פיצה ביחד, זה הוא לא הביא. מראש תדע שאתה נותן מתנה. כי אחרת, אתה יכול, אם אתה זוכר, הוא ישכח. הוא מבחינתו הוא לא זוכר, ואתה זוכר, אז אתה בבעיה. אז לכן הנקודה הזו מאוד מאוד חשובה, אמרנו שזו מצווה מאוד מאוד גדולה וחשובה, ויש הדרגה במצוות הלוואה. יש הדרגה. שולחן ערוך פוסק, שקודם כל, קודם כל, אני. אם יש לך אני ומישהו אחר, אני קודם, אפילו אם זה חבר שלך, חבר קרוב שלך. ובא אני, ברור שאתה מכיר אותו, אתה לא תביא הלוואה אם שאתה לא מכיר. ברור, הלוואה זה לא תזקה, נתת לו 50 שקל לך, הלוואה 4,000 שקל. יש אני ויש אחד שהוא צריך, כמו שאמרנו, הדרגה היא לפי רמת הצורך. אז אם זה אני, ברור שזה קודם. כי את אני אמך, כך כתוב בתורה. כי אני זה לאוכל, ההוא זה רק לא יודע מה, לקנות לו לא יודע מה. איזה מכשיר, פלאפון, לא יודע, רוצה פלאפון. ברור שאוכל קודם לפלאפון או לטאפ או לא יודע מה. פיתה.
אבל אם הקרבה משפחתית...
אז זהו, שלב שני, קרבה משפחתית. זה מעגל שני. אתה אני אמך, זה כבר, אמך זה מישהו קרוב אליך. זה כבר מעגל משפחתי. כמובן, אם יש אני משפחתי, זה ברור שזה קודם. אבל אם יש קרוב משפחה ואני, אני קודם. אותו רמה של כסף, קרוב משפחה קודם, כן? קרוב משפחה קודם. אחרי קרוב משפחה, איך? לא, אני קודם. אני קודם. קרוב משפחה קודם. אחרי קרוב משפחה, זה שכן, בקר, חבר, אנשי העיר, ואחר כך זה מעבר לזה. זה, אגב, החרדים מאוד מקפידים על זה. שזה, קודם כל, אני עירך, וזה חשוב. הרבה פעמים במצווה, זה מצווה, זה גדר במצווה תזקה. אני אחר הקודמים, חרדים מאוד מפידים על זה. אגב, גם במצוות האלה, הרי זה מצווה מאוד חשובה, דיני הלוואה. יש כאלה שיש להם קרנות כאלה. כמו שהיום, מה שנקרא היום, אצלנו משהו יחסית חדש, קרן יחד. שמעתם על זה? נכון? כמה שקלים, כביכול, אבל ביחד זה כמה, מאות אלפי שקלים. זה הכוח של המצווה הזאת. שבעולם החרדי זה מאוד מצוי, יש. ולכן גם אני לא אתרום לקופת העיר בני ברק. מצד הגדרים של המצווה. לא אתרום, מה אני וקופת? מה זאת אומרת מה לי? ברור שאם יש לי לתרום, אני אתרום. אבל אני מעדיף לתרום, אני אירך. וזה גדר במצוות צדקה. גדר, ודאי גם בהלוואה. אז קופת העיר בני ברק, עם כל הכבוד, מביאים פרוספקטים יפים שהם עושים הרבה דברים חשובים. אבל אני אירך קודמי. כל אחד, איפה שהוא גר, או פה, לא יודע, איפה שהוא נמצא. זה גדר בהצדקה, ודאי גם בהלוואה. לכן, ואחר כך אני אראה אחרת. ובגדר הזה, אחר כך זה גם עשיר, שהמצווה היא גם לעשיר. ויש אולי מקומות שאם עשיר הוא הולך ליפול מנכסיו, אז הוא קודם לעני אפילו. לא עשיר שהוא רוצה לפתוח עוד מפעל, אבל עשיר שכרגע, אם לא יהיו לו מזומנים, הוא יכול לאבד פה את האיזון שלו, הוא קודם אפילו לעני. למה? כי אנחנו, זה, וחזקת בו. זה גדר במצווה, להחזיק את ידו, לתת לו חוזק של הדבר הזה. כן.
צריך אוכל
כי התמודדו לעסקים, זה גם פוגע בעוד אחרים. זה משהו ציבורי יותר. כשאתה תומך בעשיר שהולך ליפול, אז זה משהו ציבורי. זה הטבע גם להלאה. לעני, אז ימצא אוכל. לא תהיה לו הלוואה, אוכל הוא ימצא בצדקה. אבל העשיר הזה, אם אתה לא תיתן לו את הלוואה, כי אתה חבר שלו, לא מדובר שאתה נותן לו 4,000 שקל. אתה נותן לו 500,000, לא יודע מה. אם אתה לא תיתן לו, אז אף אחד לא ייתן לו, אז העסק יתמוטט. העני הזה לא, בסדר. התגלגל לו טיפה עם כמה כזתות מצב, והסתדר. אבל השיר זה, אם אתה יכול, והוא קרוב אליך, ואתה סומך עליו, ברור שהדבר הזה קודם. כמובן, ראוי, תחלק את ההלוואות, לא לתת לאדם אחד הכל, כמו גדרי מצוות צדקה. אם יש לך לזה, תן לזה, גם לזה, תחלק את זה, לא לך תיתן את הכל. כי המצווה היא להרבות, אבל אם כן יש השיר, אז זה תיתן את כל הכסף. זה כזה, כמו שאמרנו, להחזיק אותו. לגבי שטר אמרנו, הגדר הוא מופיע בשולחן ערוך, וזה באמת נקודה מאוד חשובה, שלא צריך להתבייש לכתוב שטר. זה לא מדבר על סכום של 10, 50, 300 שקל. לא יודע מה, לא להתבייש. אתה לא חייב להגיד עוד שמה, אתה יכול להגיד עוד שמה, אני צריך משהו כתוב, שיהיה לי מסודר, שדרכו אני זוכר, אחרת אני לא זוכר, אני הבעיה. אתה תזכור, אני רוצה לזכור. בוא נכתוב שטר. ודאי שראוי לכתחילה שטר עם עדים, והמינה גם שסכומים קטנים, כמו שאמרנו, מלווים בלי שטרות, אבל כן מועיל, האחרונים מביאים, שכן מועיל כתב ידו. מה זה כתב ידו? אם עדים זה אולי בסכומים יותר גבוהים, לא יודע מה, 10,000 שקל, זה כבר הלוואה כבדה כבר. אז שם אתה אומר, אני רוצה משטר, עדים, הכל מסודר, מעולה. אבל 300 שקל, בוא שתי עדים, אולי גם כן. אני הייתי עד גם בהלוואות כאלה, בלי בושה. למה להתבייש? מה אני צריך עכשיו 300 שקל? נתקעתי, לא תגיד. נתקעתי, אני רוצה עכשיו, הנה עשו פה איזה מחירה של איזה ספרים בזול, הביאו, בא לפעמים בא איזה מישהו, מוריד איזה ארגזי ספרים בזול, אין לי פה מזומן. כותב כתב נייר, כתב, אבל אחרונים אומרים שגם כתב ידו מועיל. מה זה כתב ידו? שמי שלוקח את הכסף, הלווה, רושם בכתב ידו, קיבלתי בתאריך כך וכך מרובן 300 שקלים, וכל עוד שהשטר נמצא בידו, הלוואה תקפה. ברגע שהוא מביא לך את ה-300 שקל, אתה מחזיר לו את השטר, והוא קורא את השטר. הדברים האלה חשובים ונצרכים, וחז"ל אומרים שהדברים כאלה, על בדיוק על שאין שטרות, על הדברים כאלה יכולים, חז ושלום לגרור, אפילו סכסוכים בין אחים. אני לא זוכר, כן זוכר, חזרתי לך, לא מדבר הלוואה ל-5 שעות או ל-4, גם הלוואה ל-5 שנים. למרות שם יש בבעל, אבל עדיין הדברים האלה אפשר להוכיח, אבל הדברים האלה, חז"ל אומרים, שזה לא עצה, אלא הלכה. צריך לזכור את זה. אפילו בין אחים. לרשום, שתאמרנו שלפי האחרונים, כתב ידו מועיל. לגבי ההחזרה של ההלוואה, כן.
טלפון גם כשאני רשום
עוד פעם טלפון?
אם רשום
בפלאפון,
כמו את השטר.
לא, שטר שהוא נמצא אצלו, הוא שומר, שהוא מחזיר לו, הוא נותן לו. יש נייר, לא צריך את הסופר סתם. נייר שכותבים. גם אם הוא לחוץ, זה רושמים. לגבי ההחזרה של ההלוואה, יש מצווה מאוד מאוד חשובה, שאם אין ללווה כסף, שזה אחד הסיכונים הגדולים בהלוואה, אסור למלווה, לא תהיה לו כנושה. אסור לבוא, תשלם, תביא, אלא אם כן הוא יודע שיש לו. אם יש לו אוטו, ברור. יש לו בית, ברור. שימכור את הבית, מה לעשות? אבל אם אין לו לא את זה ולא את זה ולא את זה, אתה לא יכול לקחת לו נכון את הבגד. לא יכול לקחת לו את הבגד. וזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים זה אחד, זה המצווה הגדולה בהלוואה, שאתה יודע שאדם נותן הלוואה, יש סיכוי שהוא לא יקבל את הכסף בחזרה. יש דבר כזה. זה הניסיון הגדול במצווה הזו.
כן. אם יש סיכוי גדול שההלוואה שלי כאילו,
לא גדול, סליחה, יש סיכוי קטן, לא גדול, תהיתי, כן.
אני אם יש סיכוי גדול שההלוואה שלי תלך כאילו לא לבסוף, נגיד אני בגלל אני, אבל אני לא תלך לאוכל ודברים כאילו קיומיים, אלא לדברים...
אני רוצה לברר, למה אתה רוצה את ההלוואה? זכותי או לא? לא צריך להתבייש. ההלכה אומרת, הלוואה זה לקיומי. אתה רוצה את ההלוואה לקנות עכשיו, לא יודע מה. קיומי זה גם משתנה מחברה לחברה. לא יודע מה, אם הוא חייב אוטו, אז הוא אוטו, בסדר, לקנות אוטו. אבל אם הוא רוצה לשדרג את האוטו, זה כבר, תשמע. אני לא מחויב. התורה אומרת לו, הלוואה זה לצורך ניצח. יכולת לאדם קיומי זה מחשב. יכולת לאדם פלאפון. אדם לא צריך מחשב, סתם הוא רוצה. לא, תסתדר, אני מחשב, הסתדרת עד עכשיו, תסתדר בלי. אז אמרנו גם, אפילו בהלכה אומרת שאסור ללכת לידו. אסור לעבור לידו, שלא ירגיש כאילו צריך לשלם ואין לו. כתוב שאם הולכים למקום, למשל החתונה, ובכל מקרה הולכים ביחד, אז איך שהוא, הוא בסדר, הוא לא ילך לחתונה, אבל שלא יעבור לידו, ישתדל כמה שיותר להתרחק ממנו. בוא נעבור עכשיו לדיני ריבית. זה הקדמה עכשיו ריבית, זה נושא קצת יותר כבד. כן. זה ריבית. ריבית. זה נגיע. זה בסוף. כשנבין את היסודות, אז נגיע גם לבנקים. כן. על הלוואה סגרם, נכון? ריבית. ריבית, ההגדרה הפשוטה של ריבית, שהמלווה נותן הלוואה, תמורת ההלוואה שהוא נתן, מקבל יותר סכום של כסף. בתורה זה נקרא נשך. וזה שתי פירושים. פירוש ראשון, נשך, אתה עוקץ אותו, נושך אותו. אתה מנצל את הקושי שלו, זאת אומרת, שמה, אתה רוצה 1,000 שקל, תחזיר לי 1,100 שקל. אתה עוקץ אותו. פירוש שני, זה כמו נשיכה של נחש. כי התורה חוזרת 5 פעמים בתורה על איסור ריבית. בחז"ל זה חמור ביותר. והחידוש של ריבית, אפילו אם הלווה, זה שרוצה את הכסף, הוא רוצה את הכסף תמורת ריבית. זאת אומרת, הוא מבקש. זה לא שהוא נושך אותו, מנצל, בעל הכסף מנצל, עמל ומנצל, הוא אומר, תביא לי 1,100, אז הוא אומר, אני רב את הכסף, אני אין לי ברירה, אני אעשה את זה. אפילו אם רוצה, מבקש הכסף, הלווה, בא ואומר, תשמע, מצד שהוא מרגיש לא נעים, תן לי 5,000 שקל, אני מחזיר לך 5,200 שקל. ריבית. והוא רוצה את זה, אף על פי כן זה אסור, אסור חמור. זה נשך כמו נשיכה של נחש. מה זה אומר? נשיכה של נחש, זה נראה שום דבר. אדם נראה בסדר, אפילו זה בקושי כואב. טק, לא כואב. אתה צודק? לא כואב, נכון? לא יודע. מישהו יודע? הוא אומר שזה לא כואב. זה כמו פחות מדבורה אפילו. אבל מה? זה הרס. זורם בדם, זורם, זורם שמגיע למוח, לא יכול להרוג את הבן אדם. ככה זה, ככה חז"ל מגדיר, התורה מגדירה את האיסור הזה, נראה עתיק. משהו קטן, אבל זה דבר גדול. ולכן זה נשך. ואין הבדל בין אם הריבית היא 1,000 שקל או 5 שקל או 0.5 שקל או 10 אגורות אפילו. בסופו של דבר, זה איסור חמור מאוד מאוד, כופר באלוקי ישראל וביציאת מצרים. ככה אומרים חז"ל. הגדרת ריבית מהתורה צריך שתי תנאים מהתורה, שזה הלוואה ולא מכר, איך נראה, וגם שהוא קוצץ מראש. הוא אומר לו מראש, תשמע, קח 100, תחזיר 110, מראש, בשעת הנתינה. זה מהתורה, שתי תנאים. דרבנן הוסיפו עוד כמה וכמה תנאים. למשל, אני אומר בהגדרה של ריבית, שזה בהלוואה, למשל במחר, אם אני עכשיו קונה, לא יודע מה, קונה חפץ מסוים, מקרר, ופתאום המוכר אומר לי, קח גם, מה תיקח גם? טוסטר. טוב, מיקסטר זה כבד, טוסטר הוא אומר. קח טוסטר, טוסטר או מצנב, זה לא הלוואה, למה? למרות שנתתי לו, המקר עולה 5,000, נתתי לו 5,000, הוא מחזיר לי 5,000 ו-100 שקל, זה לא. למה? כי זה לא ניכר שזה הלוואה, זה מתנה. לא, בהלוואה אסור לעשות את זה. בהלוואה, גם אם לא סיכמנו מראש, אני מחזיר את ההלוואה, את האלף שקל, אני לא יכול להגיד לו, כך, טיפ, טיפ אפילו, מתנה, לא יודע מה, טיפ, לא סיכמנו כלום מראש. היית כל כך נחמד, ואפילו הכרתי בזמן, הייתי צריך להביא לך את זה שבוע שעבר, לא הספקתי, נותן לך טיפ, מתנה, של, לא יודע מה, אפילו לא נותן לו כסף, נותן לו פארקר, והיית כל זה נחמד, כזה אדיב, זה מדרבנן עשו. מדרבנן אומרים, יש מה שנקרא, ריבית מוקדמת ומאוחרת. מה זאת אומרת? שאם אני קיבלתי ממישהו הלוואה, אסור לי לתת לו שום דבר מעבר להלוואה. זאת אומרת, אני לא יכול אפילו להביא לו בסוף מתנה, אפילו שהוא היה נחמד, ולא יודע מה, ואחרתי, לא יודע, לא הולכתי, שלמתי בזמן, נעלמתי, חזרתי, אסור לי לתת לו על זה מתנה, כי זה כן ריבית. ולא רק מתנה, אלא גם אסור לי לתת לו, להתחנף אליו, להגיד לו שלום, או אפילו תוך כדי, אפילו ללמוד עם הבן שלו, לעזור לו במשהו, כלום, אלא אם כן הייתי רגיל לעזור לו. אבל לא פתאום הוא הביא לי הלוואה, אני יותר נחמד אליו. זה איסור ריבית מן הרבנן. איסור לי יותר נחמד אליו.
כן. אם אני לא זוכר את זה, אני כבר כאילו מביאה יותר
מיד. לא, אין דבר, צריך לזכור. אני לא זוכר כמה זה היה. הבאת לי 300, 200, לא, זה, זה. אז זה לא ריבית. כי אולי זה 300, זה לא ריבית, אבל...
אם זה 17 שקל.
זה בעיה של ריבית. כן, כן. הבאת לי, זה ריבית? כן. הבאת לי 19 שקל, אין לך 20. זה ריבית? אין, זה ריבית. אלא אם כן, זה לא קשור. אלא אם כן, יכול להיות שאם זה אני, לא חבר שלך, אני, שאתה אומר, בכל מקרה, אני נותן לו את הצדקה, אז אני יכול להחשיב את זה צדקה. אבל חברים, אין דבר כזה. 19, 19, לא יעזור. איך? הוא אני? מתנה לו. אתה נותן מחלק כסף? לא, אין מי שמחלק כסף, יש כסף. אני כן. אני, אתה יכול להגיד, שמה, הביא לי זה, אני לא בכל מקרה מכניס. כן. אבל חברים, 19 שקל, אתה מחזיר לו 19, אם זה הלוואה, 19 שקל.
מה, זה ברמה ש... סתם, נגיד, אני יכולה, נגיד, לקנות לחברה משהו, כי אני בסופר, והיא לא, אז מה, אני כתב את הביא לי, זה 19-80.
לקנות זה משהו אחר. אמרתי, הלוואה. אם חבר אומר, קנה לי מהסופר משהו, זה כבר גדר אחר. הוא לא הלווה לך כסף, אתה מחזיר לו כסף. תקנה לי מהסופר חלב, הוא עולה 4.90, אני מביא לו 5 שקלים, זה כן. כי פה לא גזרו, אבל זה מחר. אבל בהלוואה, הוא הביא לי 19 שקל, אני מחזיר לו 19 שקל. כי בהלוואה זה יותר ניכר את הריבית. פה גזרו חכמים. אבל בלקנות, תקנה לי, או כמו שאמרנו, מהסופר אפילו. אני קונה מהסופר, תכף נראה גם יש בקניות הלוואה. תכף נראה, תגדרי. אבל אם אני קונה מהסופר משהו, הוא מצ'פר אותי, זה אין בעיה. או שאני קונה למישהו משהו, והוא מחזיר לי, הוא מחזיר לי בצדה. פה לא גזרו חכמים. אבל אם אני מסרתי מלווה ללווה 4.90 לאוטובוס, אני לא יכול לקבל ממנו 5 שקלים. תעזיר עודף. אלא אם כן, אני אומר לו, תשמע, העשר אגורות האלה, אני שם אותם בקופה. בסדר, לא לקחתי אותם, לא לוקח אותם. זה פתרון. תשמע, 10 שקל, אני לא לוקח, אסור לקחת ככה. גם אם הוא לא רוצה, זה לא קשור. הוא אומר לך, תשמע, כך, כך, לא, מה, לא רוצה את העודף הזה. זה קורה הרבה פעמים. מישהו כזה, מה, אני אקח עכשיו, הבאתי לו הלוואה, זה... הלוואה של לא יודע מה, הוא נתקע, הבאתי לו 95 שקל, הוא מחזיר לי 100. מה, ההוא שמחזיר את ה-100, יגיד, מה, אני אקח 5 שקלים? קטן, לא רוצה, לא רוצה, אסור לך לקחת, גם אם כביכול הוא מוותר. זה ריבית. אתה לוקח 5 שקלים האלה, שם אותם בקופה. כי זה לא קשור אליו אם הוא מוותר או לא. כי אלא כן, הוא מביא לי ככה סתם כסף, יכול להיות. או שהוא מגדיר אותי אני או משהו מהם זה, כן. הוא אומר, תשמע, בין תורה זה צדקה, זה יכול להיות, אם הוא מגדיר את זה בתור צדקה. אתה יכול להגיד לו, זה צדקה, כן. אבל לא, חברים, זה, בדרך כלל חברים, אני צריך להקפיד, אז הדברים האלה, גם אם ההוא לא רוצה, שם בקופה צדקה. כן. בעיקר מהתורה כסף, וחכמים גזרו על הלוואה בכסף יותר, אבל נראה גם במחר. יש גם ריבוית מדרבנן במחר. נראה באיזה בדברים מסוימים, כן. אבל קודם כל, ההגדרה הפשוטה מהתורה זה רק בכסף. זה דבר ראשון. אמרנו שחכמים גזרו כמה גזרות. גזרה ראשונה בהלוואה זה גם אם זה לא מראש, סוכה מראש, אלא אפילו, כמו שאמרנו עכשיו, הוא מחזיר לי יותר, גם מבחינתו הוא לא רוצה את זה, יש בזה איסור ריבית מחכמים, וגם אסור לי, בגלל שהוא נתן לי הלוואה, להתחנף אליו, או להביא לו סתם ככה, מתנות, לא בכסף אפילו, סתם, מביא לו משהו, היית נחמד אליי, ותן לי הלוואה, אני אביא לך, דנים על משלוח מנות, אולי משלוח מנות זה יכול להיות בסדר, כי משלוח מנות זה גדר של מצווה, אבל סתם ככה להביא, לא משלוח מנות, להביא לו איזה מתנה, או אפילו שמע, הבאת לי הלוואה, אני מלמד עם הבן שלך, אני באופן טבעי, אני רוצה לעזור, להחזיר לך טובה, לא בכסף, או לא יודע מה, אפילו גבאי, ניתן לו לעלות, זה איסור ריבית מדרבנן, זה נקרא ריבית מאוחרת, הוא יכול להיות שאפילו אחר, אפילו אחרי הלוואה, החזרתי לו את הכסף, אני לא יכול להביא לו איזה מתנה, שזה איפשהו קשור לריבית, לא. חכמים גזרו, כי זה, למה אתה מביא לו? בגלל הלוואה. זה ריבית. קיבלת 1,000 שקל, החזרת 1,000 פלוס את פארקר עולה 14 שקל. החזרת 1,014 שקל. ואפילו שלום אתה לא אומר לו, כי אתה נראה שאם אתה לא היית אומר לו שלום, כאילו אתה מתחיל סוג של התחנפות. זה נקרא ריבית, גם ריבית מוקדמת. אם אתה יודע שאתה רוצה לבקש ממישהו הלוואה, הוא לא יודע, אבל אתה יודע, ו... אתה יודע, אתה לא היה שאתה בוא טיפול עליו, תן לי הלוואה. אתה מתחנף כזה, כן, צריך משהו, זה, אני יכול לעזור לך במשהו, זה גם אסור. מי שרוצה ללוות והוא יודע שרוצה להלוות, אסור לו להתחנף. זה ריבית, כאילו אתה מקבל יותר ממה שנתת.
מה אסור להגיד שלום, איך הוא לא אומר תודה? כאילו, איפה...
לא, שלום, אתה יודע, שלום זה לבוא ו... סוג שאתה לא היית רגיל לו שלום, לא רגיל לומר לו שלום, פתאום עכשיו אתה אומר לו, שלום, זה סוג של איזה משהו שהוא מזהים שזה שייך להלוואה, זה סוג של ריבית, מדרבנן כמובן. כן, אני אחזיר לך את זה, אבל אתה מחויב להחזיר. אתה מסתבך. הרבה פעמים אומרים לך, קר, לא, תביא מה שצריך להביא לי. קח 200, תחזיר את העודף. אני לא, קיבלת 180, תחזיר 180. אני עכשיו לא צריך לחפש עודף, אתה תחפש את העודף. אתה מחויב להחזיר לי, לא אני מחויב עכשיו. אתה הופך אותי להיות מחויב לך. אני לא חייב. הוא הבאתי לו 180, תחזיר לי 200. לא, תביא לי 180, תדע, אני אביא לי 180. אתה מביא לי 200, אז עכשיו אני כאב ראש למצוא לך את העודף. בסדר, אם אני רוצה, אין לי בעיה, אם אני מעדיף לקבל כבר את הכסף, אבל עכשיו שהעשרים האלה, זה החיוב שלי, לא החיוב שלו לקבל אותם. זה ההלוואה מחודשת שאני עכשיו מחויב לו.
הרב, מה אם מוכר, אם אני מוכר ממש נגיד ב-35?
אז נראה, זה יש עוזר בעריכות. לא בטוח שנראה את זה היום, אבל במחר גם יש הלוואה. נראה באיזה נקודות. קודם כל אמרנו, איסור דרבנן ראשון, ריבית מוקדמת ומאוחרת. אז אולי כן ייכנס למחר, לא מחר זה ארוך מחר. כן. לא, זה לא מוריד לו, רק מי שמפקיד זה מוריד לו. מי שמקבל זה לא מוריד לו.
לא,
מה הדין בצ'ק? השאלה היא בצ'ק. לא, בצ'ק גם לא.
אבל מי שמחזיר,
הוא כאילו, בשביל להחזיר, ירד לו כסף. הוא הביא לו מזומן, אבל הוא משלם, הוא משלם יותר, הוא מחזיר יותר? זאת אומרת, הוא קיבל 1,000 שקל, שהוא מחזיר לו בבנק, זה כבר תנאים שלו, זה לא שהוא מקבל. ריבית, זה שאני נותן לו. פה לא הבאתי לו את הבנק, נתתי לבנק. ריבית שאני מחזיר לו, שאני משלם לו בעברה בנקאית, או לא משלם על זה עוד שקל וחצי, יכול להיות אפילו, אבל השקל וחצי האלה, זה לא שהוא מקבל, אלא זה הבנק מקבל. זאת אומרת, הלווה היא בין הלווה למלווה. ולכן הדבר הזה, אין בו שום בעיה. וזה לא משנה. כסף זה כסף. למשל, אם קיבלתי כסף, אני לא חייב להחזיר כסף. אני יכול להחזיר גם צ'ק. או, תביא לי כסף. לא, כסף זה כסף. צ'ק זה גם כסף. אמנם זה יכול להיות תרחה, ויכול להיות הוא צריך להפקיד, זה, פה, שם. אבל אני לא מחויב להחזיר את הכסף. כי כל המטרה של הלוואה, שאני קיבלתי את הלוואה, זה כבר כסף שבאת הופך להיות שבאת לך כסף אחר. לא מחזיר את אותו כסף, זה לא השאלה. השאלה זה מה שהבאת אני מחזיר. פה זה הלוואה. ממנו אני יכול להחזיר את זה בכל צורה שהיא. שקלים, אגורות, צ'ק. כמובן, אני לא יכול להביא לו מוצרים. לא, אני לא יכול להביא לו. תשמע, אני הבאת לי 1,000 שקל, אני מנהל מפעל של לא יודע מה, מחזיר לך, אני, יש לי חנות, בוא. אגב, אני מכיר מקרה כזה, שבאמת מישהו נתן הלוואה מאוד מאוד כבדה לבעל חנות, בעל חנות אמר לו, הנה, אני מחזיר לך. מה אני מחזיר לך? תקנה בחנות ואני מוחק לך את הסכום. מה פתאום? כסף? תחזיר כסף, אתה לא יכול להחזיר. בשלום מדברים אחרים, אם אדם למשל גזל או משהו, ולהחזיר, הוא יכול להחזיר גם, או הזיק, הוא יכול להחזיר גם בשווה כסף. הלוואה, אתה לא יכול להחזיר שווה כסף. תשמע, יש לי פה איזה מחשב חדש, 1,000 שקל, קח אותו במקום 1,000 שקל. אין דבר כזה. כסף תמורת כסף. התחדש שאני יכול גם בצ'ק. למרות שזה סוג של תירחה, אבל זה... על המלווה, אם המלווה, הלווה לא, לא חייב. אני כסף, רוצה כסף. אם שניהם מסכימים שאין לי בעיה, תוריד לי את ה... תקזז לי את הזה, בסופו של דבר, זה לא שהלווה מחזיר יותר כסף. הרי כל הבעיה שהוא יחזיר יותר כסף, פחות אין בעיה. הרי מה קורה בחנות? הרי הבאתי לך 10,000 שקל, ולי יש חנות. כשאתה קונה ב-10,000 שקל מהחנות, אז יוצא שאני מחזיר לך כמה? מי פה מבין בחנות? כמה בערך פחות? אולי אני מחזיר אפילו 50%, לא יודע. כמה מרוויחים? 40% נגיד. אולי הגזמתי? תלוי איזה חנויות. אבל באוכל אולי זה פחות. אבל חנויות אחרות שלא יודע מה. אנשים שזה, זה יכול להיות... אבל אין לי בעיה להחזיר פחות. זה לא בעיה, יש לי חנות, ואני אומר לו, תשמע, אני עמל זה, קחתי 10,000 שקל, אני צריך לבקש רשות, אני רוצה ש... אני מציע לו, אני רוצה להחזיר לך את זה, לקזז לך את החוב מהקניות. אתה מסכים? מסכים. נגמר, 10,000 שקל נגמר, למרות שיוצא שמי הרוויח, עמל והרוויח. במקום להחזיר 10,000 שקל, הוא מחזיר 7,000 שקל. פה אין בעיה. להחזיר פחות, כמובן, זה הסכמה, אין בעיה. כל הבעיה זה להחזיר יותר. האיסור הוא להחזיר יותר.
הרב,
כן.
אם נגיד, לי היה ניפוי ומחנות, ולא רציתי. אז הלכתי למישהי, אמרתי לה, יש לי נגיד 130 שקל, קחי את זה, שאני נראה 100 שקל.
אין בעיה. פחות, אין בעיה. זה בדיוק אותה נקודה. כך, תביא לי פחות, אין בעיה. האיסור, כך, תביא לי יותר. פחות אין בעיה. אם הייתי אומר לו, אתה רוצה את הזיכוי הזה? אתה רוצה אותו? זה לא יהיה, אבל תן לי עליו עוד 20 שקל. או לא, זה ריבית. זה ריבית. יש עוד ריבית, שכרגע לא נספיק, במחר, בקניות. יש דבר כזה, בקניות, במצבים מסוימים, שאדם קונה ולא, נגיע לזה. יש ריבית בכרטיסי אשראי, בקרדיט וכל זה שנראה, ונגיע גם בעזרת השם פעם הבאה לריבית בבנק. איך פותרים את הבעיה הזאת עם ריביות בבנק, מה מותר לקחת מהבנק, מה אסור לקחת מהבנק, וזה נראה לי שנראה בעזרת השם בפעם הבאה. אז אמרנו פעם הבאה נשלים את זה, ואמרנו שנראה גניבה, עבדה, צדקה, נכון? נמשיך בנושאים האלה. כן. כן, ריבית זה רק לישראל אסור, לגוי מותר. אין איסור, זה רק לישראל, חיכה, זוכת הפסוק. לגוי מותר, אבל חזל אמרו שלא כדאי להתעשר מריביות של גוי, כי גם בסופו של דבר, אם אדם צריך ריבית, ודאי שהוא צריך כסף, ודאי שהוא ייקח מגוי בריבית, אין בעיה. או שהוא ילווה לגוי בריבית, או מלווה, לא משנה, מגוי אין שום בעיה. אבל בסופו של דבר, להתעשר מזה, זה לא, אין בעיה הלכתית, אבל אני אומר לך זה שזה לא טוב, לא טוב להתעשר מריבית, אפילו מגוי. זה מה ששאלת? ופעם לגויים היו מלווים, כן, היו מלווים לגויים. לגוי אין שום בעיה בריבית, אין בעיה. זה רק עם עם ישראל. זה יכול להיות בעיה, נראה, זה יכול להיות בדרבנן, זה גם, שבוע הבא. אתה מלווה משהו, ביצע מספר שמאל, מחזיר אקסטרה לארג', נראה, זה יכול להיות.